מקובל לעשות שיעור ושיחת סיום בסוף הזמן, מסתם גם זה בגדר פרידה הנפרד מחברו, על התפלל לה מתוך דבר הלכה. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים, כשלומדים תורה בחבורה במשך תקופה מסוימת וצריכים להיפרד, על התפלל לה מתוך דבר הלכה. באמת הייתה לי מחשבה היום למסור שיעור מקיף על כל הנושא של אוהל ושבת, מה שזיכני השם לעלות בעמל של 3 חודשים, אבל מצב בריאותי לא אפשר את זה, בעיקר בגרון, וגם היה לי תוכנית למסור שיחה ארוכה. אז באתי בדברים קצרים כאן לעשות רק דברי פרידה. אמרו לי כמה אברכים שאולי יש להם איזה חיובים שצריכים לצאת, אז מי שיש לו חיוב לצאת יכול לקחת איתו כאן את הדיסקים. יש פה סיכום של 7 שיחות שנאמרו בקיץ ועוד 7 שיחות שנאמרו בזמנים אחרים בישיבה כאן, 14 שיחות שרובם קשורים לתקופה הזאת, וחלק מהם זה מתן תורה כמו שתראו. אז מי שבאמת צריך ללכת, יש לו סיבה ללכת, הוא פטור מלהישאר, שיקח איתו את הדיסק כדי שיוכל לחזור על השיחות אולי בין הזמנים. זה ב-MP3. תהיית ששמנו כאנשי המלחמה למות מקרב העם. 5 דברים יראו את אבותינו ב-9 באב. הראשון זה נגזר על אבות שלא ייכנסו לארץ קדושים, פחות יבכה בלילה. אני סתם, זה הסיבה לכל השאר האסונות שקרו בלילה הזה, ויבכו העם בלילה ההוא. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, ויאמר השם אלי לאמור. כן, אומר כאן רש"י, טוב, למדתם את זה כאן, וידבר השם אליי לאמור. משילוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה זו וידבר. מיום ששלחו את המרגלים עד 38 שנה אחרי זה, לא כתוב וידבר השם משה לאמור. ללמדך שכל למד חד שנה שהיו ישראל נזופים, לא נתייחד עמו הדיבור ולשון חיבה פנים אל פנים ביישוב הדעת. לא היה וידבר השם משה לאמור 38 שנה. ללמדך שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל. כיוון שעם ישראל נמצאים בנידוי ובחרם, השכינה לא יכולה לשרות על הנביאים, על משה רבנו. 38 שנה לא שרתה השכינה על משה רבנו בגלל שהיו ישראל נזופים במדבר. אז בא ללמד אותך, אין דבר כזה משה רבנו, אין מלך ולא עם. אם העם נזוף, אם העם לא ראוי, אז גם על משה רבנו לא יכול לשלוט שכינה. זה הרש"י קם בפרשת דברים בפסוק ט"ז, על הפסוק ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, אז וידבר השם אליי לאמור. המדרש הזה הוא ידוע, מי שלומד חומש רש"י יודע אותו, זה דברים לא חדשים. מה שכן התחדש לי השנה, חידוש עצום. בפשוטו מה שכתוב כאן, שאם עם ישראל לא ראויים להשוואת שכינה כי הם נזופים, אז גם משה רבנו לא ראוי להשוואת שכינה כי הם מלך ולא עם. אבל יש מדרש, ואחרי זה ראיתי קצת במפרשי התורה, הם מקשים קושיה, הרי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, הם תמו ב-9 באב, והשכינה התגלתה למשה רבנו רק ב-2 באב. זה אחד מהסיבות שיש שמחה בט"ו באב, כי חזרה שכינה למשה רבנו. למה? הרי אם הנזופים כבר נגמר ב-9 באב, אז למה מ-9 באב עד ט"ו באב לא התגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? כאן יש מדרש, והייתי רוצה למדרשים, מביא למה הקדוש ברוך הוא לא דיבר 38 שנה עם משה רבנו. למה? שלא הייתה ככה, בואו ראה שבשביל עוון הדור נתפסים גדולי הדור, שאין הציבור נידון אל אחר רובו. אתה מוצא כמה שחטאו דור המדבר, הגיע כסף אף למשה. אומר ככה, שלא הייתה שכינה מדברת עמו עד שקלו מתי מדבר. למה? שמעו פה משפט. מפני שנעצב עליהם לא נדבר עמו. בכלל כיוון אחר לגמרי. למה לא שרתה שכינה על משה רבנו 38 שנה? לא בגלל שאין מלך אלוהם בישראל נזופים ואז לא מגיע לו, אלא כיוון שישראל נזופים, משה רבנו היה עצוב, ואין השכינה שורה מתוך עצבות. אותו הכיוון שכתוב אצל יעקב אבינו, ש-22 שנה בתחי רוח יעקב אביהם לא שרתה עליו רוח הקודש בגלל שהיה עצוב על בנו, אותו היסוד כתוב כאן 38 שנה על משה רבנו. וכיוון שמשה רבנו מתישה ועד ועטוב ועד, ואני מוסיף, כתוב אני חושב בכלי הקר, הוא עדיין חשב שהם נזופים, הרי הם שכבו כל יום כי חשבו שהם צריכים למות, אפילו שהגזרה כבר נגמרה והם כבר לא נזופים, אבל משה רבנו לא יודע מזה, הוא חושב שהם כן נזופים, אז הוא עצוב. אם הוא עצוב, אין השכינה שלה מתוך עצבות. היסוד שכתוב כאן, שהנושא הזה של עצבות משפיע באופן שלילי על האדם הכי גדול שבעולם. יעקב אבינו בחיר שבאבות, משה רבנו עבד נאמן, פה אל פה אדבר בו, בגלל נקודה של עצבות נמצאים במצב של חוסר השראת שכינה. זה דבר מבהיל למי שמתבונן בזה, עד כמה הנושא הזה של עצבות הוא נוגב את עבודת השם ואת ההתקרבות של אדם לבורא, שזה יכול להשפיע בדרגות הכי גבוהות, הכי רמות, יעקב אבינו ומשה רבן. זה החידוש אצלי של הנשמה יתרה השבת הזאת. ממילא מתעורר שוב הנושא, אנחנו נמצאים עכשיו בימים של עצבות, בימים שיש מצווה למעט בשמחה. אפילו שהחסידים אומרים שאת כל המצוות צריכים לקיים בשמחה, וגם המצווה של לבכות בתשעה באב צריכים לקיים בשמחה, כי יש עניין לקיים מצווה בשמחה, וכיוון שיש עכשיו מצווה לבכות אז בוכים בשמחה, ככה הם אומרים. כן, מי שנכנס אב ממעטים, ככה הם אומרים בדרך הדרוש, ממעטים הכל, לא עושים זה עושים, והכל צריך להיות בשמחה, כן. כי זה עבודת השם, צריך להיות בשמחה, כן. אבל כל פנים, יש פה לכל הזה סתילה. אני עכשיו מדבר על החשיבות של השמחה להצלחת האדם בחיים, בחיים הרוחניים. דיברנו לפני שבוע, הזכרנו שמי שנכנס אב ממעטים שלך, הילכה אכבר ישראל דית לדינה. זה לא בגלל שזה זמן של חורבן, לכן לא לעשות דין עם גוי. בגלל שיש מצווה למעט בשמחה, ואז צריכים להיות עצוב, אדם שהוא עצוב, יתרה מזלה. לא בגלל חורבן את הנידש, יתרה מזלו. יתרה מזלו כי יש חיוב להיות עצוב, אדם עצוב, יתרה מזלו. ככה הזכרנו לפני שבוע בשיחה הקודמת, כן? אז יוצא הכלל העולה שאין דבר יותר נוגדני לאדם להצליח מאשר הנושא של העצבות, כן? וכאן אנחנו נמצאים במצב שהאדם יש לו חיוב להיות עצוב, זה חיוב, זה להתעצב החובה מטה מקדש, דבר הזה צריך ביור. תראו, יש דבר פלא, אני רוצה להגיד לכם דבר, מוטיבציה פשוט ל-48 שעות הקרובות, מוטיבציה לעבודת העומדת לפנינו. הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחת. הגמרא מסכת תענית, שנאמר, סיסו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אז כל המתאבל על ירושלים זוכה, וכל מי שאינו מתאבל אינו זוכה ורואה. הגמרא אומרת את זה על ערב תשעה באב אחר חצות, כל האוכל בשר ושותה יין ערב תשעה באב אחר חצות אינו זוכה ורואה בנחמת ציון, שנאמר סיסו את ירושלים. היה לי פעם דיוק, אולי זה כתוב בספרים, מי שיראה את זה כדאי שיביא, שנוכל לחזק את דברנו. מה זה זוכה ורואה בשמחתה? יזכה? השון עתיד, לא. כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. הלשון זוכה, לשון הווה, זה לשון שמצריך ביור בלשון הדרשה, כן? יש מדרש אחר, לא מפורסם, מדרש קהלת, כתוב ככה, כל המתאבל על מתו, השם יתברך מוסיף לו שמחה על שמחתו. זה מדרש שנאמר על הפסוק, ויספו ענבים בהשם שמחה. המדרש קורא ענבים לאדם שמתאבל על מתו, רחמנא ליצלן, וכל המתאבל על מתו השם יתברך מוסיף לו שמחה על שמחתו. כתוב כאן יסוד, נבין או לא נבין, שהנושא הזה של להתאבל במקום שצריך להתאבל, אם זה על ירושלים או אם זה רחמנא ליצלן על ביתו, במינן, זה הכנה לשמחה. זה יסוד, כתוב כאן. היסוד הזה רואים אותו בגמרא גם כן. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אב מרבים בשמחה. מה זה כשם? מה זה כשם? יש נושא בכלל, מי שנכנס אב מרבים בשמחה מפורסם, זה נמצא במסכת תענית, באב, כן? מה זה הכשם? כן? כתוב כאן אותו יסוד, בלי להבין, בלי להסביר. מי שיש לו הסבר, שיסביר, כן? אבל גם בלי הסבר. כתוב כאן שאבלות על חורבן בית המקדש, או בר מינן אבלות על מתו, או כשם מי שנכנס אב, זו ההכנה למרבים בשמחה. למעשה זה פסוק בפירוש אצל שלמה המלך, כתוב בקהלת, עת לבכות ועת לשחוק. למה לא כתוב הפוך, עת לשחוק ועת לבכות? כתוב כאן את היסוד הזה. העת לבכות זה הכנה לעת לשחוק, העת שפות זה הכנה לעת רקוד. אז הורים בלימה ולינה יקצורו, אי אפשר קודם רינה אחרי זה דמעה. זו הכנה, כן? כתוב כאן יסוד. את היסוד הזה אני מבאר בשיחה אחרת בהליכות, על פי יסוד של החזון איש, שכל כוחות הנפש מוטבעים באדם. האדם יש לו איזו מנה, כשבוך הוא בתחילת בריאתו, יצר באדם איזה כוח של עצבות, איזה כמות של עצבות. יש אנשים יותר, יש אנשים פחות, לא יודע במה זה תלוי, כן? ואדם חייב להשתמש בזה. אין מציאות כזה, אין מציאות שאדם יש לו עצבות והוא לא ישתמר. אדם חייב להיות עצוב. כן? למה הקב"ה הוא בלה את מידת העצבות? כי לצערנו יש מצבים שצריכים להשתמש בהם. בשעה שבא משיח בילה מוות לנצח, הוא מחה השם דימם על כל פנים, אז לא יהיה הכמות הזאת של העצבות. אבל כל זמן שיש חורבן את המקדש, ושיש מוות בעולם שצריכים להתאבל על מתו רחמנא ליצלן בר מינן, הקב"ה הוא בלה באדם מידת העצבות, להשתמש בה במקום הנכון. ואם אדם לא משתמש בה במקום הנכון, אז מה קורה? אז הוא משתמש בה במקום הלא נכון. אם רוצים ליישב, להסביר לעצמנו סיבת העצבות של אדם כל השנה, לא צריכים לחפש סיבות. פשוט יש לנו מנה של עצבות ששוכנת בתוכנו וצריכים להשתמש בה. ואם אדם מצליח לפרק, לפרוק את כל המנה הזאת של העצבות בזמן הנכון, אז נשאל לו כל השנה יבדו את השם בשמחה. ולכן מה עושה יצר הרע? בדיוק בימים האלה הוא מקשה על האדם את עבודת העצבות, כי הוא יודע שזה סוד עבודת השם בשמחה כל השנה. ולכן אתם תראו אנשים בליל תשעה באב, בפרט אצל בלבטים שהם לא עובדים על עצמם, כן? נמצאים במצב הכי מרומם שיכול להיות, כן? יש להם מצב רוח לבדיחות, מספרים בדיחות וצוחקים, תשעה באב. למה? כי היצר הרע עובד, הוא יודע שאם אדם יהיה עצוב ביום הזה הוא יהיה שמח כל השנה, וזה הוא לא רוצה. אחר כך מגיע שמחת תורה, אתה אומר לו טוב על הבית, בוא תרקוד. מה אני ארקוד? כל כך בעיות יש לי מה, כן? למה? כי נשאר לו עצבות שהיה צריך להשתמש בה בתשעה באב, ונשאר לו לשמחת תורה. ולכן כשם שמי שנכנס אב ומעטים, כך מי שנכנס אב מרבים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחה. זה לא, ודאי שזה הכוונה גם לעתיד, אבל זוכה זה לשון הווה. כל המתאבל מתו מוסיף לו שמחה על שמחתו. עת לבכות ועת לדמעה, אז עולים לדמעה ודמעה יקצורו. בקצרה, המוטיבציה, הנקודה הראשונה שרציתי להעמיד היום בשיחה, שעבודת העצבות של הימים הללו זו הכנה לעבדו את השם בשמחה. ובאמת, מי שיודע במכיר ומאמין ביסוד הזה, תוך כדי הדמעות של מגילת איכה, בתוך ליבו ועומק מקונן בליבו זו נקודה של שמחה, שהוא יודע שהוא עושה את הדבר הנכון להביא את עצמו. כמו אדם שחולה שנכנס לקירופנו, ואדם מבוגר ויודע שהוא צריך את זה וכואב לו, כי עכשיו יחתכו אותו ויהיה לו כאבים ויהיה לו הוצאות כספיות ולכל, אבל בתוך עומק ליבו יש לו נקודה של שמחה, כי הוא יודע שזה יפתור לו את הבעיה וזה יביא אותו לבריאות. אז גם אדם בתוך תשעביו, הוא יודע שהוא נכנס לזה קירופנו, לאיזה חדר ניתוחים, שהוא יצא מכאן יותר מחוזק מקודם. הוא יצא מכאן יותר שמח מה שהיה קודם. למה? כי יש לו איזה יום שהוא יכול לפרוק את כל המטען של הצבות שהשם טבע באדם בתחילת בריאתו, במקום הנכון, ואז במשך השנה, גם אם הוא ירצה לבכות, לא יהיה לו. היה לי סיפור, זה מסופר בקלטות בספניולית, בעברית, אני לא יודע אם זה מסופר. מעשה שהיה, אישה אחת שהתחילה להתקרב לפני 15 שנה, אישה מקולה בפנמה, אבל היו גרים פה במקסיקו כמה שנים, התחילה להתקרב בפורים שלפני תשעה באב, בפורים אשתי, זה ואותה אותה, זה מקור הזמינת על ההצעה של נשים. ממש, עדיין, בקושי היו שומרים שבת, אולי אפילו לא היו שומרים עדיין. בעלה לא, היא קצת כן. והיא באה להרצאה הזאת של לפני תשעה באב, והסבר את הנושא הזה של עת לבכות ועת לצחוק את הכמות של עצבות. האישה הזאת עדיין לא הייתה בדרגה לבוא לבית הכנסת בתשעה באב, בקושי היו מתחילים לשמור. יומיים אחרי תשעה באב, היא התקשרה אליי בתמאות, כמעט בתמאות, זאת אומרת ברגש, בהתרגשות. בעלה היה נוסע לפנמה לביזנס. נוסע וחוזר. שם בפנמה נוסעים מפנמה סיטי לקולון. קולון זה סונה ליבר, איפה שכל המסחר של היהודים שם, רוב המסחר של היהודים שם. ונוסעים במטוס פרטי, זה טיסה של חצי שעה, או נוסעים ברכבת שלוש שעות. בדרך כלל, נסיעה של כל יום, אז נוסעים במטוסים קטנים, של 20-30 נוסעים. כל יום נוסעים בבוקר, יש שדה תעופה על יד הבית הכנסת, יוצאים ברגל אפילו מבית הכנסת, עולים למטוס, הולכים לעבודה, חוזרים לבית הכנסת במנחה וערבית, כן? אז מי שמכיר את פנמה יודע שזו המציאות. באותה שנה קרה אסון נוראי, שמטוס אחד שחזר מקולון לפנמה סיטי, היו בו 10 יהודים. וקרה שם תאונה והמטוס התפוצץ באוויר, חושבים שזה היה אולי חבלה, לא יודע, פיגוע, לא יודעים בדיוק מה היה, על היום יש כמה צדדים. כל פנים נהרגו שם כל הנוסעים, אפילו אחד, אישה אחת ראתה פתאום איזה כיסא עם בן אדם נופל בגינה שלה, עם הכיסא, עם החגורה, כן? כמובן הוא נפטר, אבל עם החגורה ככה נפל. ופתאום היו כמה אלמנות ויתומים, וכמו יצא, אני הכרתי גם את היתומים, גם את האלמנות, באו לבכות אחר כשנסעתי פעם להרצאה. היה אסון נוראי, נוראי בקהילה, לא היה אסון כזה שלא יהיה עוד. האישה הזאת מפנמה שגרה פה במקסיקו, שבעלה מפנמה עובד וחוזר, התקשרה אליי, אמרה ככה, תשמע, בעלי היה לו הזמנה בטיסה הזאת. בשעה 5 אחר הצהריים, טיסה שחוזרת מקולון לפנמה. ואני לא יודע למה, התקשרתי אליו יום קודם, אמרתי, אני רוצה שתחזור יום קודם למקסיקו. אני מתגעגעת אליך. לא, אבל יש לי עבודה, אני מתגעגעת. בקיצור, בסוף בעלה הסכים מפני שלום בית להקדים את הנסיעה, וכיוון שהיה צריך את הנסיעה, אז באותו יום, במקום לחזור בשעה 5, הוא חזר בטיסה של שעה 3. הוא החליף את הכרטיס, זה עלה לו כסף לשלם את הקנס, כדי שיוכל לטוס למקסיקו ולהגיע להיות עם אשתו עוד יום, כי אשתו ביקשה ממנו. זה סיפור מה זה שהיה. רק היא מספרת ככה. תשמע רב, אני שמעתי את ההרצאה שלך לפני תשעה ואב, ולא ידעתי מה לעשות את תשעה ואב, לא ידעתי אף פעם מה. מה שעשיתי, ישבתי כל היום ברצפה וקראתי באנגלית, היא קוראת אנגלית, קנתה ספרים בחרסלם על חורבן הבית, וישבתי ובכיתי קרוב ל-6-7 שעות על חורבן בית המקדש ועל האסונות של הגלות שהייתי קורא. בפרט מה שאמרת, שהתחייה הזאת מביאה שמחה לכל השנה. ככה היא אמרה, הקדוש ברוך הוא עד שכבר לא היה לי עוד מאוד לבכות על בעלי. נותן לי היום אז להרימה. נגמרו לי הדמעות. הצמשתי לכל המצבור של העצבות שהיה בתוכי, וכבר לא היה במחסן, לא היה מקום לעוד מאוד. ולכן הוא שמר לי על בעלי, ועכשיו יש לי בעל, כי לא היה לי כוח לבכות עליו, לא היה לי תמאות לבכות עליו. זה סיפור, מעשה שהיה מי שרוצה את השם, יכול להתקשר לאישה, לשאול אותה דברים כהווייתם. כן? הנושא הזה צריך להביא לאדם מוטיבציה. כמה דמעות אדם יכול לחסוך עם הדמעות של תשעה באב? כמה מצבים של מצב רוח ירוד, אדם יכול להרוויח עם המצב רוח הירוד של הימים הללו. וזה צריך להיות מוטיבציה לאדם להתחזק בשמירת המצוות שתלויים בימים הללו. שאל אותי בעל הבית אחד, באמת התעוררתי לשאלה גם אני בעצמי, אחרי שהוציאו את הקונטרס הזה, הרם צבא עם ההלכות של הימים הללו, למה אסור לשתות לאכול בשר ולשתות יין בימים הללו? כי צריכים להיות עצוב, ויין ישמח לרב אנוש, כן. אומר, אבל כתוב, מותר לשתות טקילה, כן. סרבי סחר יום בלילה רוצה לשתות 10 בקבוקי בירה, מותר לו? כן, אין שום בעיה. רוצה לשתות חצי בקבוק טקילה גם מותר, וויסקי גם מותר, אפילו בסביבה מפלקת. כן, מצד הדין ככה אתה רב שואל, כשמותר ליקר, וויסקי וטקילה, זה לא, לא אסור. חזר אסור רק יין. אז זה פלא, זה משהו משונה, כן? אם הרעיון כאן שלא לצמוח, כל משקה שהוא שותים אותו בשעת שמחה, אתה לא תסור. וזה לא מוזכר. מה שכן מוזכר, הזכיר שלא לאכול דגים בסורה מפסקת, כי זה כתוב, כי דגים זה מאכל חשוב. כן, אבל טקילה וויסקי, זה מותר גם בסורה מפסקת. אז יכולה יש פה איזה קושי, כן? עוד שאל אותי בעל הבית, אומר, מה העניין שלא לעשות כביסה בימים הללו? אומר, פעם כביסה זה היה טקס. כשמישהו יודע מה שהיה, לא היה בבית. היו הולכים אנשים לנהר, והיו כתוש, היו מפשילות את הרגלים שלהם, לכן מי שמסתכל על אנשים שעומדות על הנהר בשעת הכביסה, כביסה פעם זה היה... זה היה מעמד, כן. היו עושים, כן, היה טקס, הולכים עכשיו לכביסה, אפילו עם תזמורת אולי היו הולכים, כן. היו עושים מכונת כביסה, כן, היו עושים מכונת כביסה וזה. מה, בכללתי דוריה, מה העניין של לעשות, כן. תראו, הדבר ברור, ברור, זה לא, הדבר הראשון שאני הולך להגיד ברור, השני מחודש. בגמרא במסכת ברבת הסוף פרק חזקת הבתים, הזכרנו את זה בשיחה לא הקודמת, לפני הקודמת, כתוב, אחר שנחרב בית המקדש בשנייה, רבו הפרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כל השנה. נתפל אליהם רב יהושע, ושאל אותם, למה אתם לא אוכלים בשר? אמרו, נאכל בשר שהיו מקריבים ממנו על גבי המזבח, ועכשיו בית המקדש חרב, נשתה יין שהיו מנצחים יין המזבח. הנקודה שלא לאכול בשר ויין זה, בשעה שאתה רואה בשר לנגד עיניך, זה מיד צריך להזכיר לך שאת זה היו מקריבים בבית המקדש. ושולחנו של הקדוש ברוך הוא רקם, איך שולחנו שלך יהיה מלא? איך אתה יכול להכניס לגלון שלך דבר שבבית המקדש היו מקריבים אותו ועכשיו אין בית המקדש? זו הייתה הנקודה. איך אתה יכול לטעום יין שזה היו מנצחים על גבי המזבח? אתם שומעים את הנקודה כאן? יוצא שהעניין של בשר ויין זה לא מיעוט שמחה, זה לא שייך לממעטים בשמחה, זה שייך להזדהות וסולידריות עם המצב. ראיתי בספר של הסטייפלר שבתקופת מלחמת העולם השנייה, אחרי כשהגיעו השמועות לארץ ישראל, מה שהחורבן הנוראי עדיין, תוך המלחמה עדיין, אחרי שנתיים רק שמעו מה שקורה שם, אז הוא הצטער מאוד מאוד. החזוני שמר אחרי המלחמה שהקדוש ברוך הוא העלים ממני כדי שלא יתפלל, כנראה שדברים אחרים לא העלים ממנו, אבל הוא הצטער על זה שהקדוש ברוך הוא העלים ממנו מה שקורה באירופה כדי שלא יתפלל. אז פייפל הרב קניאבסקי הוא הצטער מאוד, ואולי אדם אומר, מה אני יכול לעשות? מה מצטער, מה אפשר לעשות על החורבן? הוא אמר, אני רוצה להשתתף בצערם של... אז הוא אמר, אני מנע מאיזה תענוג, בקושי הוא היה סובל איסורים, בעל איסורים, זה החלצום. אמר, אני כל זמן המלחמה אני לא אשן סיגריה. הוא היה מאשן שתי קופסאות ביום. אני ראיתי אותו מהשם, את הסטייפלר. כל זמן המלחמה הוא מנע את עצמו מישון כדי להזדהות עם הצער הנוראי של אלה שנמצאים במחנות זה ולא יכולים לאכול פת לחם. אתה רואה שבית המקדש חרב ואין שם בשר, אין קורבנות, אין יין, אתה הולך עכשיו אוכל בשר ושותה יין? זה הפרושים. ברב יהושע אמר, אי אפשר לעשות את זה כי אנחנו צריכים בשר ויין. אז להשאיר, רב יהושע ענה להם שאי אפשר, אז צריך להשאיר פינה אחת בשולחן. כמו שהזכרנו, התקופה הזאת, זה הימים הללו, זה הפינה אחת בלוח, בקלנדריו, שאז כן אנחנו מזדהים עם חורבן בית המקדש בעניין של בשר ויין, כן? זה ברור, זה אני לא מחדש. בשר ויין זה לא משום שמחה, אלא זה משום הזדהות עם זה שאין בשר ואין יין בבית המקדש, כן? כאן בא החידוש הנפלא, הנפלא והאדיר של השנה הזאת, תשמעו. הגמרא אומרת, למה נקראו שמן כבשים? את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים. מדרש רבה שמה. למה נקראו שמן כבשים? מפני שמחבשים אבונותיהם של ישראל. או יש לשון אחר שכובשים אבונותיהם של ישראל. שצא שכבש אחד בבוקר וכבש אחד בערב, זה לשון כביסה, זה מדרש, זה לא חידוש שלנו. מחפשים אבונותיהם. למה על הטוב הזה והלבנון, למה נקרא שמו לבנון בית המקדש? מפני שמלבין אבונותיהם של ישראל, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. הכוח שבית, הגמרא אומרת, מימיו לולן אדם בירושלים עם בחטא בידו. למה? כי הכבש אחד של הבוקר מחפר על האבונות של הלילה, והכבש אחד בין הארבעים מחפר על האבונות של היום. אז לא היה מצב שאדם עבר 24 שעות עם חטא בידו. יוצא לפי זה, שהתפקיד העיקרי של בית המקדש זה להלבין אבונותיהם של ישראל, לעשות כביסה. אז איך אתה עכשיו הולך לעשות כביסה בבית, מתי שהמחבסה העיקרית של עם ישראל בטלה וחרבה? איך אתה יכול לבוש בגד מחובס, מתי שהמחבסה, שהבגד העיקרי של האדם, הנשמה של האדם, הנפש של האדם, מלוכלכת בצועת העבירות, ואין לנו איפה לחבס אותה. ואתה הולך, אז בשעה שאדם פותח את המגילה, להוציא משם גרב, אונה קלסטין, ופתאום הוא נזכר, לא, אסור עכשיו קלסטין, כן, והולך לקחת קלסטין מלוכלך, תגיד, מה, אני עכשיו במאה ה-21, כמו שאני לילה, נציג לו בנטיון או ככה, הרב לובש לב, תזכור שהנשמה שלך מלוכלכת יותר מהקלסטין הזה. ולמה היא מלוכלכת? בגלל שאין בית המקדש. וזה מעורר לאדם צער על זה שחסר לנו מכונת כביסה. זה חידוש שלי השנה הזאת, שהעניין של כביסה זה הולך ביחד עם בשר ויין. אמרתי זה כאן לבלבטים ביום חמישי אחרי שחרית, היה פה בן דוד שלי הרב דניאל מלך, הוא אמר דבר נפלא, אני אמשיך את זה. אומר, כתוב שכהן גדול, הכהנים לפני העבודה במקדש, ולחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, ילחצו ולא ימותו. אם לא יהיו לוחצים לידיהם ורגליהם בכיור, חייב מיטה. יוצא שכל העבודה הזאת, כדי לעשות את המכונת כביסה, צריכים קודם להתרחץ. אז עכשיו אם אין לך את הכיור והמרחץ, זה גם הלכה, אסור להתרחץ. זה גם מזדהות. חסר לנו כמה דברים בבית המקדש. חסר קורבנות של בשר, חסר ניסוך היין, חסר את הכבש אחד שזה כביסה אחת תעשה בבוקר, וחסר את הכהנים שהיו רוחצים ידיים, רגליהם ורגליהם כל לפני כל עבודה, כן? אז מה אתה עושה עכשיו כדי להזדהות עם זה? אתה לא אוכל בשר, לא שותה יין, לא עושה כביסה וגם לא מתרחץ. זה לא שייך לשמחה, זה שייך לעבודות שהיו במקדש, זה פשוט זה נקודה אמיתית ביותר כדי להזדהות עם העניין שאנחנו עושים בימים הללו. עכשיו תראו, עושה להוסיף עוד קמץ אחד, ובזה אני חושב שנסיים את הזמן קיץ שנת תש"ע. עוד חידוש התחדש לי השנה בנושא של העצבות של הימים הללו. תראו, פלא פלאים, זה קשור עם התחלת השיחה. הרי הנושא הזה שאנשים עצובים זה לא רק בעיה שלנו, אנחנו גם יש לנו את הבעיה, כולנו יש לנו את הבעיה. זו בעיה אוניברסלית, בעיה של הדור. יש מאות מחקרים, מי שיכנס, מי שיש לו גישה לאינטרנט, ייכנס, יכתוב את הנושא אנגוסטיה או אלגריה, והוא יראה מאות מחקרים מדעיים, סיינטיפיקוס, כדי להסביר את התופעה הזאת על פנומנו. זה כבר נקרא תופעה של העצבות שיש בדור שלנו במיוחד, כן? סיפרה לי אישה אחת שהילדה שלה באה מהבית ספר ושאלה, אמא, מדוע את לא לוקחת אותי לתרפיה? ככה אמא, הבת שאלה את האמא, והאמא שאלה, בשמה את צריכה תרפיה? מה, כי כל החברות שלי הולכות. זאת אומרת, היום מי שאין לו פסיכולוג, כן, הוא אדם משונה. עד כדי כך שילדה יכולה לבוא מהבית ספר לאמא ולדרוש, תקחי אותי, מה, אני משונה, אני עם תרפיה, כן? ומה הדבר הכי מעניין? שהקליינטים הכי גדולים של הפסיכולוגים זה העשירים, אלה שנמצאים בשכבה העליונה, אנשי העונג, אנשים מדושני עונג, אלה שנמצאים עם כל הטיולים ואת כל ה... שיש להם את כל העושר ואת כל הדברים הכי שאנשים שואפים, אלה הקליינטים הראשונים של הפסיכולוגים. מישהו אמר כי הם יכולים לשלם את זה, כן? אבל זה לא רק בגלל זה, הם אנשים הכי עצובים, הם אנשים הכי עצובים, כן? ואין לזה פתרון. לא, אתם זוכרים את השיחה של החומוס? שמעתם את זה פעם, זהו. זהו, אני אומר לכם, זה מציאות, זה עובדה, זה לא? מכל כך נסתו לי מהמדיים, לא יודעים איך להסביר את זה. אין להם שום הסבר. אנחנו, מה? ניסית, זה לא עבד. כן. אנחנו יודעים את התשובה. תשמעו, תשמעו פלא פלאים. אנחנו יודעים את התשובה. התשובה כתובה בזוהר הקדוש. כתוב, וזה גם מובא בשער הקדושה לרב חיים ויטל. אומר הזוהר הקדוש, עצבות מסיטרא דחיביא. זה לשון הזוהר. זאת אומרת, בשעה שהנחש הטיל זוהמה בחווה, מהזוהמה הזאת נגרם מוות לעולם. זה וירוס, אסון בינינו. והאדם הראשון נדבק מהזוהמה הזאת, וזה מביא מוות לעולם. לא רק המוות, גם המחלות. כל מחלה שיש בעולם, הגמרא אומרת שחולי זה מקצת מיטה. חולי זה גם בא מהזוהמה של הנחש. והזוהר הוא מחדש שגם עצבות זה חולי. עצבות זה גם חולי. המרה שחורה זה איזה ונינו ששוכן באדם, במרה. יש מרה שחורה, זה ונינו ששוכן באדם. והוונינו הזה מסיטרא דחיביא. זה מהחטא של הנחש. הסברנו פעם, אדם יגיד מה אני אשם מהחטא של הנחש. זה יכול להגיד רק מי שמת בעטיו של נחש. אדם שלא הוסיף שום חטא בחיים שלו, אז יש לו רק את התורשתי הזה, את החן התורשתי הזה. אבל אנחנו יש לנו, ככל שאדם מרבה חטאים, אז הוא מוסיף בסיטרא דחיביא. וככל שהוא מוסיף בסיטרא דחיביא, הוא מוסיף במחלות, הוא מקרב את מיתתו אל ניסורים ולא חטא, אין מיתה ולא חטא, והוא גם מוסיף בדרגת העצבות שבתוכו. זה פשוט, זה הכללים הפשוטים שבן תורה צריך לדעת, כן? עצבות זה תוצאה ישירה מזוהמת הנחש. וזוהמת הנחש באה על ידי עבירות. אדם שלא יעשה שום עבירה בעולם, יש לו עדיין את הזוהמה שקיבל בתורשה את יושב נחש, כן? ממילא יוצא לפי זה, שאם אדם רוצה למעט את העצבות, מה הוא צריך לעשות? למעט את העבירות, למעט הסיטרא דחיביא. כתוב בפסוק שירושלים יפה נוף מסוס כל הארץ. ירושלים זה השמחה של כל הארץ, העיר הכי שמחה בעולם. המדרש מביא שהיה מעשה בערבי אחד ששמע שירושלים מסוס כל הארץ. הוא אמר, מה זה מסוס כל הארץ? מנטליות של ערבי. מה זה מסוס כל הארץ? אפשר למכור, לעשות סחורה שמה. העיר הכי שמחה, מסתם אפשר למכור. הוא לקח סחורה לירושלים ולא מכר כלום. הוא אמר, זה מסוס כל הארץ? זה עצבות כל הארץ. ככה אומר, אמרו לו, לא, בוא אני אגיד לך מה זה מסוס כל הארץ. אדם נכנס לירושלים מלא חטאים, נכנס לבית המקדש, מביא קורבנות ויוצא נקי, זה מסוס כל הארץ. למה? כי פירוש הדבר, זה המדרש, פירוש הדבר על פי הזוהר. כי מקור כל העצבות זה החטאים כמסע חבד יכבדו ממני. ואם אדם מצליח להתנער מהחטאים, לחבס, להפוך אותם לקשלג ילבינו, אז הוא הוציא את מקור העצבות ואז הוא שמח, כן? יוצא לפי זה, ירושלים זה מקור השמחה. ולמה הוא מקור השמחה? בגלל שיש שם בית המקדש ומלבין אבונותיהם של ישראל. יש שם את הכביסה אחת בבוקר והכביסה אחת ברור. עכשיו תשמעו את הנקודה האמיתית ביותר שאני חושב גיליתי בחיים שלי בעניין הימים הללו. כשיש מצווה להתעצב בימים הללו, עבורתו ככה. לא באים להגיד לך להתעצב על בית המקדש. באים להגיד לך, אתה צריך לדעת שכל העצבות שיש לך, אתה יודע למה זה? אתה בלב אחי, אתה עלם עצוב. אל תרמה את האחרים. ראיתי בספר של הרב יעקב אלס, שיחיה הבן של מורי ורבי, הוציא ספר כיצד להביא, כיצד, איך נקרא? אור לנשמה, כן, תרגמו את זה לספניולית, ופה התפסנו זה באלף עותקים. קראת את זה? כיצד להביא לנשמה, יש זה בעברית, ותרגמו את זה לספניולית. יש לנו כמה עותקים כאן. הוא כותב שם בפתיחה, בפרק הראשון, שכל אדם בעולם עצוב, רק העבודה של אדם זה להסתיר את זה מהבריות. מנסה ככה לדמיין, להפגין כאילו שהוא שמח, כן? היום גם זה לא. היום אמר לי בן אדם שהוא מפחד לצחוק ברחוב, לחייך, כי זה נגד המולה. המולה זה להיות בפנים שתשעה באב כל השנה. ואם הוא יחייך, ישליטו בו עין עלה. אז הוא הולך עם המולה, המולה זה ככה להיות מדוכה. אבל הוא כותב שמה שכל אנשים עצובים ומנסים להסתיר את זה מהבריות, מנסים להפגין כאילו שהוא שמח, כן? העצבות שיש בעולם, תשמע, המצווה של הימים הללו, תשמעו וורד כאן אמיתי שגיליתי השנה הזאת, עכשיו לפני, ממש לפני כמה ימים, פחות מ-72 שעות החידוש הזה. בעצם אתה עצוב ואתה לא יודע איך להתמודד עם העצבות שלך. אומרים לך, מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, אומרים לך, אתה רוצה לדעת למה אתה באמת עצוב? אני אגיד לך למה אתה באמת עצוב. כי אין בית המקדש. אתה שואל מה הקשר? אגיד לך מה הקשר. אתה מלא עבירות. בבית המקדש תפקידו לעשות כביסה. אם היה בית המקדש, היית עושה כביסה יפה נוף, מסוף כל הארץ. עכשיו אין בית המקדש, העבירות מצטברים, וזו עמת הנחש, אני אגיד לך את כל העצבות. אז מה שאנחנו עצבים עכשיו בימים הללו, זה לא שאנחנו עצבים על חולבן בית המקדש, אלא אנחנו באים להסביר שסיבת העצבות שלנו זה חופות למצב של החורבן. בגלל שאין בית המקדש ואין לבנון, לכן יש עבירות. אם יש עבירות, יש סיטרא דחיוויה, זה מביא את העצבות. זה החיוב, מה שחז"ל תיקנו להתעצב בימים הללו, זה כדי לברר אצל עצמו מה סיבת העצבות שלו. ואז אם אדם מגיע למסקנה הזאת, מחר אנחנו הולכים לבכות. על מה הולכים לבכות? שאין לנו מכונת כביסה. כמו שאנשים בוכות כשמתקלקלת המכונת כביסה שלהם, כן? וצריכות לחבס ביד, כן? אנחנו בוכים כי המכונת כביסה העצומה של עם ישראל, הלבנון, הכבש אחד תעשה בבוקר, היא חרבה, ואין מכונת כביסה. אחרי שגומרים תשעה ואב, אומרים, נו, שש שעות תהיה אתמול בעל הבית בסביבה שלישית בדרשה. נו, תכליס, אז איך אדם יעשה להיות שמח? עבירות מביאים עצבות, ומכונת כביסה אין לנו, כן? צריכים לחפש כביסה ידנית, רק יבוסקל אלטרנטיבה על הטינטורדיה, על הלבנדריה. בשעה שאין לך מכונת כביסה משוכללת, כמו שהייתה בית המקדש, שתוך בוקר אחד מחפר על כל החטאים של הלילה, ואחרי הצהריים מחפר על כל החטאים של היום, אז עכשיו צריכים לעבוד לחפש מכונות כביסה משוכללות. תראו, אני חושב את דברים אמיתיים ביותר. יש מנהל אצל החלבים, שמיד במוצאי תשעה באב, אחרי מנחה, לפני ערבית, כן, שרים שירי סליחות. אז לא יודעים מה המקור של המנהג. יש כאלה אומרים שזה לעשות זמן קצת, עד שיגיע זמן האכילה, כן, לוקח קצת זמן, אז עושים להם, ללמוד תורה אי אפשר עדיין בזה, אז שרים שירי סליחות. גם מנהג דישך במנחה עושים את המנגינה של סליחות. אז אני תמיד אמרו לי, כדי להזכיר לאנשים שעוד מעט סליחות, כן, להזכיר לאנשים, להודיע להם, באמת מודיעים על השעות של הסליחות ושל הימים הנוראים. לפי דעתי, אני חושב אמיתי, תשמעו, חז"ל תקנו תלתא דפורענותא, שיבה דנחמתא, ומה עוד? זה לא כולם יודעים, גם אני ידעתי, זה השנה, ושתיים דתיורתא. תלתא דפורענותא, שבע דנחמתא, הפטרות ככה זה, 12 הפטרות יש, מ-17 בתמוז עד יום כיפור. תלתא דפורענותא, שיבה דנחמתא, ושתיים דתיורתא. אני חושב נקודה. אחרי שמסיימים חורבן את המקדש, בכינו, על מה בכינו? שאין מכונת כביסה. טוב, אין מכונת כביסה, אז מה עושים? משאירים את הבגד מלוכלך? אז אין מכונה, אז צריכים לחבש ביד, אבל ביד זה לא מתחבש טוב. אז צריכים להביא סבון יותר טוב, צריכים להביא עונת טבלה פעלבר, צריכים... מה עושים? 40 יום של אלו, זה מכונת כביסה ירנית. לעשות מה שבית המקדש לא יכול לעשות כל יום, אתם שומעים? יוצא לפי זה שהעבודה של חודש אלול, זה הנחמו, נחמו הפתרון, זה הנחמה שיש. אם אין לנו אפשרות לעשות על לבנון, להלבין אבונותינו על ידי בית המקדש, אז מלבינים אבונותינו על ידי 40 יום של עבודה, של פתיחות, של יום הכיפורים. אתם שומעים את הנקודה, זה נהיה לי דבר אמיתי ביותר על העבודות. יוצא לפי זה, שזה לא, אנחנו יוצאים עכשיו לבין הזמן, אם חושבים, הנה סוף זמן קיץ, הולכים להיפרד, אחרי זה מתחיל אלול, זה לא הולך ככה. מ-17 בתמוז. עד יום הכיפורים זה 12 הפטרות. תלתא דפורענותא, שיבה דנחמתא ושתיים דתיורתא. וזו עבודה שמשה רבנו עולה להר 40 יום ויורד וחוזר ועולה 40 יום ומביא לוחות. זו עבודה אחת. אם ככה, אז מה מקום לבין הזמנים? עכשיו תשמעו את החידוש האחרון של היום וזה מסיים את השיחה בזאת השם. אז מה העבודה? מה זה הבין הזמנים? אז יש לחקור. למה אנחנו נשים עכשיו לשלושה שבועות חופש? כן, בפשוטו, כי למדנו חזק בקיץ, צריכים לנוח. זה מה שמקובל בדרך כלל. עשינו שטייגן, צריכים לנוח, עייפים, כן? באמת עייפים, מי לא עייף, כן? אני חושב עכשיו להגיד כיוון אחר לגמרי. למה יוצאים עכשיו לחופש? אני אומר, משל, רק מביא את זה מהרחוב, רק להבדיל מיליוני הבדלות, כן? באולימפיאדות של הגויים, עכשיו שהיה מודיאל, כן? אתם יודעים שהשחקנים שיש להם משחק, 7 ימים קודם הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, להבדיל, כן? הם נמצאים באיזלמיינטו, הם נמצאים מבודדים, אסור להם לשתות משקאות של משקרים, אסור להם ללכת במקומות בילוי, הם צריכים להיות במנוחה ויש להם דיאטה מיוחדת. למה? בשביל המשחק, מה? אסור להם אינטרנט, אסור להם, הם ממש נמצאים בבידוד, porque tienen un partido muy importante, כן? אז זה לא שהם הולכים לנוח מהמשחק הקודם, אלא הם הולכים עכשיו להיות במצב של מנוחה מיוחד, כי יש להם תפקיד אדיר, כן, אדיר, כן, לכבוש את הרשת, כן, לבעוט לרשת, וכיוון שיש להם תפקיד כזה, אז הם צריכים להיות זה, כן? זה בלעת בשביל להבדיל מיליוני הבדלות, כן? אני אומר, הדורות הקודמים תקנו את הבן הזמנים הזה, לפי דעתי, כי העבודה של האלו היא עבודה כל כך גדולה, האתגרים כל כך גדולים, שאי אפשר בלי 3 שבועות קודם להיות בים. כן, צריכים 3 שבועות של חופש קודם, כדי לקבל כוחות, כי המעמד, המשימה כל כך גדולה, שבלי המנוחה הזאת הקודמת אי אפשר לעמוד במשימה. אתם שומעים? ככה צריכים לצאת לבין הזמנים. לצאת שמה אנחנו הולכים עכשיו לעשות, לקחת מכונת כביסה תחליף לבית המקדש. במקום לבנון, במקום כבש, אנחנו צריכים עכשיו 40 יום של חודש אלול לעשות דבר שדומה כאילו שיש בית המקדש. לנסות לחבש את הנשמה שלנו, ומה התועלת? שאחר יום הכיפור נוכל לעשות זמן שמחתנו. כי אם יש עבירות אין שמחה. זה היסוד שדיברנו. אם הם נסוס כל הארץ, בית המקדש מביא שמחה כי הוא מלבין. עכשיו אין לך מלבין, אז מה אתה צריך? 40 יום לעבוד חזק, להגיע ליום הכיפורים, ואולי כולי, אולי תזכה לעשות כביסה דומה לכביסה הזאת של בית המקדש, ואז תוכל לעשות ליום כיפור לזמן שמחתנו, ליום לסוכות לזמן שמחתנו. ובשביל זה מה צריך? צריכים בנזמן עם רציני. אתם שומעים את הנקודה? ולכן, לפי היסוד הזה שחידשנו עכשיו בסוף השיחה, יוצא שכל העבודה של הבן הזמן עם עכשיו זה להכין כוחות פיזיים, באמת צריכים כוחות פיזיים, פיזיים עצומים לעבודה של אלול. אם לא נכין מספיק, אם לא צוברים, אני הייתי אצל הרב חיים קניאסקי לפני כמה חודשים, התלוננתי שיש לי כאבי ראש. אז הוא אמר לי, תיסע לים שעה כל יום. האוויר של הים מבריא. אמרתי לו, אבל אצלנו אין ים, בבני ברק לים זה 10 דקות. במונית זה 10 דקות לחוף שרתון. שמעתי שתקופה מסוימת, החיים כנס כאלה כל בוקר לפני ותיקין, שעה בחוף הים. היה הולך עם 2 מלווים, יושב שם, מקבל את האוויר של הים, זה מרפא את הכאבי ראש. אמרתי לו, אין 6 שעות, עד שנוסעים לים זה 6 שעות. אז אמרתי, טוב, אם אין ים, אז תשען יותר שעות, כך אמר לי. כן, זה העצה שנתן לי. לא עשיתי לא זה ולא זה, לא ים ולא 6 שעות. אם מישהו עכשיו יוצא לים, כן, בים כשר כמו שצריך, כן, צריך לדעת שהוא הולך להכין את עצמו שלא יהיה לו כאבי ראש באלול. כי אלול זה עבודה אדירה. עבודה אדירה של מה? של לעשות הלבנת העוונות תחליף לבית המקדש. זו לא עבודה פשוטה, עבודה של אלול. 40 יום עבודה אדירה. בראש שנה וצום גדלי, יש לנו 3 ימים רצופים, 5, 6, 7, גם כל החגים האלה זה עבודה שאין כמותה. פשוט צריכים כוחות, וכוחות פיזיים. אז מה צריכים לעשות בין הזמנים? לישון יותר שעות וללכת לחוף הים כמה שאפשר, מי שיכול, מקום שתנוע, כדי לקבל את האוויר של הים. והכל בתור מה? הכל בתור הכנה. כל יום שאדם נמצא בחוף הים, בחופש הזה, ונמצא בבריכה, והוא יושן יותר שעות, יגיד עכשיו אני מתכונן לכביסה הגדולה שלנו ביום הכיפורים. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל אוזן. לכן אני אומר, מה טוב עשו האברכים כאן, שתקסו עצה ביניהם בלי לדעת את כל השיחה הזאת מעצמם עשו את זה. אני חושב שקיבלתי אינספירציון, השראה מתוך החיזוק הזה שקבעו לעצמם עם אבן הזמנים ללמוד, תביא לי את הספרים האלה, כן. ללמוד 0.5 שעה ביום, קבעו לעצמם מסגרת 10 אברכים, כן. ללמוד 0.5 שעה ביום את שתי הספרים האלה, עבודת התפילה שלא שונה ביום הכיפורים, ויהיה על זה מבחן ואת השם לקראת עם הכיפורים על פירוש המילים של התפילה של הימים הנוראים. אבל לעבוד על זה לבין הזמן, אם יש לזה נקודה מיוחדת, הנקודה היא אני עכשיו נמצא בחוף הים אם הספר הזה פתוח כדי להסביר ולהגיד לקדוש ברוך הוא ולכולם שמה שאני עושה עכשיו זה הכנה לאלול. אני עושה מה שעושים להבדיל השחקנים לפני משחק חשוב, שהם צריכים לנוח באופן מיוחד כי יש להם אתגר גדול, והראיה שאני מחזיק את הספרים האלה בידי ואני לומד איתם חצי שעה כל יום, וגם בחודש שלול, חודש שלול יהיה 20 דקות כל יום, אנחנו מחוץ לסדרי הכולל, שלמדו את הספר הזה, ומי שהספיק לגמור אותם ולדעת אותם, אז בזמן המיותר ילמד מוסר בשעות הללו. אנחנו לוקחים על עצמנו ואת השם הקבוצה הזאת, שלקחו על עצמם את המסגרת הזאת, היום זה זין אב, ממחר חטא אב, עד חטא תשרי זה 60 יום. 60 יום כפול חצי שעה לימוד, זה 30 שעות ללמוד פירושי התפילה, וללמוד מוסר כהכנה לימים הנוראים. וזאת השם יתברך, אם יוצאים לבין הזמנים, עם כל החיזוקים האלה שדיברנו, עם הנקודה הזאת של העצבות, שצריכים לגמור עם העצבות, כי אדם שהוא עצוב, אפילו משה רבנו, אין לו השראת שכינה, כן? והדרך לגמור עם העצבות, זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כל המתאבל אדם הוסיף לו שמחה על שמחתו. כשם שמי שנכנס אב, כך מי שנכנס. והפתרון זה להוריד את העבירות, ולהוריד את העבירות זה על ידי לבנון, ואם אין לבנון, אז על ידי חודש אלול ויום הכיפורים. אם יוצאים עם כל החיזוק הזה, בזאת השם יתברך, נזכה באמת לראות בשמחתה, ונזכה להוריד את כל העצבות מליבנו, כדי שהשכינה תוכל לשכון בקרבנו, נזכה לכתיבה וחתימה טובה ביום הכיפורים, אמן כן ירצה.